אותה. נדמה לי שפה בתחילת פרק 35, המיקוד של המהר"ל עובר יותר לאומה הישראלית. זאת אומרת, כל הספר הוא כמובן האומה הישראלית. כן, כל ספר גבורות השם מדבר על הולדתה וההיכרות שלנו עם האומה הישראלית, אבל זה נעשה מאוד מאוד בקשר לרחם המצרי שבו היא נולדת. מהמשלים של תחילת פרק ג', ודאי בפרקים האחרונים של מכות מצרים, כל הזמן עסוקים גם בפן הזה של מה ההופעה האלוקית עושה למצרים. אבל כאן חוזר המהר"ל עכשיו לעסוק מאוד מאוד באומה הישראלית, למרות שאנחנו עדיין לפני מכת בכורות, ששם המצרים קצת יחזרו, או בים סוף, אבל עיקר השיח, אני חושב, מכאן ואילך, זה מתמקד יותר באומה הישראלית בצורה ברורה. המהר"ל פותח את העיסוק של קורבן פסח, שזה הנושא של שני הפרקים הקרובים, בהגדרת הציווי סביב החודש הזה וסביב עשור לחודש הזה. אז אומר המהר"ל בחודש הזה לכם, הוא מביא פה מדרש, הוא מדרש מעניין, במדרש כתוב, לא מתייחס לזה, אבל מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי ראשים ושנים, מי שבחר ביעקב וניו קבע ראש חודש הגאולה. משמע כמו שיעקב וניו הם נבחרו מתוך, היה הרבה אנשים בעולם, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בעם ישראל, בחר בנו מכל העמים, ככה פה משמע במדרש הזה שהיו הרבה עולמות. נכון? כי כתוב, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו. זאת אומרת, היה הרבה עולמות. כשהקדוש ברוך החליט שזה העולם, אז הוא קבע בו ראשי חודשים ושנים. כמו שהיו הרבה אנשים, כשהקדוש ברוך הוא בחר מתוך אנשים את האומה, את האומה הישראלית. זאת אומרת, מדרשים ידועים, יש מדרשים שיותר מפורשים לדבר הזה, כן? בורא עולמות מחריבן וכולי. זאת אומרת, גם פה במדרש הזה, בתוך הדבר, אני חושב רמוז כאן, שהיה הרבה עולמות שהקדוש ברוך הוא ברא עד שהוא בחר בעולם שלנו. כן, אני יכול לשמוע, אבל המשפט הבא זה מי שבחר ביעקב ובניו.
זה גם אותו דבר.
אבל כשהוא בחר ביעקב ובניו, אז ודאי שהוא בחירתו היא בריאתם, אבל הוא ברא אותם מתוך מבחר גדול של אנשים אחרים שלא נבחרו. נכון, אני חושב מזה הבחירה הזאת, גם אי אפשר להתעלם שזה בחירה מתוך. טוב, בכל מקרה זה דבר צדדי, פה ודאי לא הנושא של המהר"ל. אומר המהר"ל, למה דווקא בחודש הראשון, מה שבחודש הראשון שבו אמורים להיגאל, זו נשת תשובות. תשובה ראשונה, ישראל יצאו במדרגת קדושה אלוהית. כל מציאת מצרים, מגמתה, דבקות באשם אלוהיכם. צריך להתרומם למדרגה נבדלת מחודשת, לקדושה האלוהית. הקדושה האלוהית לא שייך בזמן. כן, כל דבר שאלוהים נפגש איתו, כל דבר שמרומם למציאות אלוהית, הוא הרבה מעבר לעולם התחתון. המושג זמן זה מצד התחתונים, לא מצד קודש הבריחו. קודש הבריחו הוא לא מוגבל בזמנים, הוא לא שייך למדרגות כאלה של זמנים. אז לכן, מיד בראשון זה קורה. אבל הוא אמר לו, תשובה, עוד יש לך לדעת. חודש ראשון יותר מיוחד לגאולה, כי כל נמצא ברשות העצמו. פה הוא לא מדבר מצד הקדוש ברוך הוא, אלא מצד הנמצאים, זאת אומרת מצידנו. צד עצם הנמצא לא ראוי שהוא יהיה תחת יד אחר. כן? יש בעלי חיים, יכולים להיות משועבדים, אבל אדם נמצא, הוא אמור להיות עצמאי. כל עצם דבר הוא ראשון למה שבמקרה, ומה שבמקרה הוא מאוחר. לכן אם זה קורה בחודש הראשון, אם זה דבר ראשון שקורה, אז זה מורה על כך שהמציאות חוזרת להיות נורמלית. הנמצא חוזר להיות ברשות עצמו. אז נראה שהמהר"ל פה ממשיך כיוונים שאנחנו מכירים אותם בספר, של שני צדדים להסתכל על כל דבר, אחד מצד המבט האלוהי, אחד מצד המבט היותר טבעי. המציאות התחתונה עכשיו היא צריכה לחזור לאיזונים שלה, לחזור לסדר שלה, לחזור לנורמליות שבה, בנורמליות שבה, אז כל אחד ברשות עצמו. מעבר לזה יש פה עוד מדרגה כמובן, שהמציאות עכשיו היא שואפת לאיזושהי מדרגה קדושה אלוהית, מרוממת, נפאת, שהיא מתרוממת אליה, וזה הצד השני. אני חושב שכדי להרחיב את הדבר הזה ולפרט אותו יותר, אז המהר"ל עובר לסוגיה של עשור לחודש. דבר זה דווקא בפסח מצרים ולא בפסח דורות. בפסח דורות אין לנו מושג כזה שנקרא עשור לחודש. ברוך אתה אדוני אלינו חם שם כל ימים דבור. זה שייך רק לפסח מצרים. שמה היה צריך את זה? מה הרוויחו מלקיחת עשה ארבעה ימים קודם? אז אומר המהר"ל, בא הקדוש ברוך הוא לגואלם ולא יאבד המצוות. נתן להם שתי מצוות, מצוות פסח ומצוות מילה. וגם פה המהר"ל מביא שני הסברים על דברי רבי מתיה על היחס הזה של פסח מילה. הסבר ראשון הוא אומר, הם צריכים להיגאל באותות ומופתים. אפשר לקרוא לזה אולי במילים שהגדרנו קודם, בקדושה אלוהית. אותות ומופתים זה מפגש עם מדרגה אלוהית בתוך המציאות. אבל מה לעשות, כדי להגיע למדרגה של קדושה אלוהית צריך להתאים לזה. ומישהו בעל חומר גשמי, אז הוא לא ראוי לזה. כן, איך ידבוק בשם יתברך, השם יתברך נבדל מן הטבע, והם שייכים עכשיו לאיזה חומר תחתון כזה. אז לכן נתן להם שתי מצוות, שתי מצוות, מודגש, שתי מצוות אלוהיות. הם יכולים לרומם אותם. ודווקא שתי המצוות הללו, הוא אומר, דם פסח ודם מילה. דם המילה, קודם כל, זה הסרת האורלה. הסרת, הפחיתות והגנות שיש באדם, שזה הסדדים התחתונים החומריים שיש בו. ועל גבי זה מצטרף דם הפסח, שדם הפסח, כפי שזה יוכל מאוד בפרק הבא, הוא עבודתו לא התברך, ואז הם ראויים להיגאל. זאת אומרת, מה עושים דם הפסח ודם המילה? הם יוצרים שינוי באומה הישראלית. המקבל מצד עצמו לא ראוי כרגע לדבוק במדרגת הקדושה האלוהית העליונה. צריך לייצר בו איזשהו תהליך שיפעל עליו, שיוציא אותו מהמקום התחתון שבו נמצא ורומם אותו למקום יותר עליון. מה יעשה את זה? שתי מצוות הללו בעצם מצוות הקדמה. מצוות ראשוניות, כדי שהאדם יהיה שייך למדרגה יותר גבוהה מה שנמצא כרגע. בתחתית האמור, הוא אומר פירוש אחר, ועוד יש לפרש.
זה לא שפסח כאילו, זה לא גורם, כאילו אורלה זה מובן, זה שינוי שנוצר כאילו, פסח זה עצם העבודה, זה כאילו, זה איזה שינוי שנוצר בעם ישראל.
אז זה מכים אותי, אבל כשאני עסוק בפסח, אז אני מתרומם למשהו עליון. אני עדיין לא ראו להיגאל, אני עדיין לא ראו להוטות ומופתים. קורבן פסח זה לא טות ומופתים, לוקחים כבש, שוחטים אותו. זה בתוך המציאות התחתונה. אבל זה קדושת מצוותיו, זה בתוך המציאות התחתונה, הדברים שמייצרים פועלים ובוראים באדם קדושה מיוחדת שכזאת, ואז האדם הזה הוא קדוש. אם הוא קדוש, אז הוא ראוי לקדושה, לא יצטחו עליו בצורה של תות מופתים נבדלים. עכשיו זה כוון טוב. אתה ודאי סוג של סומר רב סטוב כזה. אז קודם כל תסיר את הפחיתות שלך, אחרי זה תדבוק במדרגות שיותר משכות אותך על העליון, ואז אם זה ככה, אז אפשר לקדוש ברוך, קדוש ברוך יכול לגאול אותך כמו שצריך. אז עכשיו בפירוש הראשון, זה יוצר מצד האדם. האדם שהוא בעל חומר גשמי, לא ראוי. איך נעשה שהבעל חומר גשמי הזה יהיה ראוי לזה? נרומם אותו. איך נרומם אותו? בעזרת מצוות אלוהיות, שזה מתבטא דווקא בפסח ובמילה. אבל אומר עוד פירוש, בתחתית העמוד, עוד יש לפרש, דם מילה לרחם עליהם. פה לרחם עליהם, רואים שזה מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך לרחם עליהם. כך הוא מביא בשם תרגום יונתן. בדמי חיי, בדם מילה אחוס עלייך. אני אחוס עלייך. ודם פסח אפרוק יתך. אני אפרוק אותך. אני אוציא אתכם. יקום פורקן, יהיה לכם ישועה. אני אושיע אתכם מתוך המציאות. אז לפיכך נתן להם שתי מצוות, כדי שירחם עליהם השם יתברך ויגאל אותם. רואים שלפי הפירוש השני שרוצה לומר, זה אותה מצוות, זה אותה פעולה, אבל זה פועל עכשיו על היחס שלהם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ודאי אין בו שינוי, אבל מצד היחסות שלו לתוך המציאות התחתונה, אז עכשיו יהיה שינוי ביחס האלוהי אל המציאות התחתונה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה שהם עסוקים במילה, הם מוסרים את נפשם עליו, הם שייכים אליו, אז הוא שייך אליהם, אוהב אותם, ומרחם עליהם. דיברנו על זה שמידת הרחמים, זה מצד הקשר הגדול, מידת האהבה הגדולה. ודם הפסח, שוב, הם קשורים להשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותם. אז אני חושב שוב, המהר"ל, הוא הרבה מדבר על שני הצדדים הללו. צד אחד מצד המציאות התחתונה יותר, הטבעית, צד שני מצד המציאות האלוהית. אז בהקבלה הזאת זה לא בדיוק אותה חלוקה של תחילת הפרק, זה חלוקה קצת שונה, אבל יש בה קשר מהותי, שהצד האחד זה מצד הקדוש ברוך הוא, שעכשיו מניע שינוי במציאות, ומצד השני זה מצד האומה הישראלית, שנמצאת פה בתחתיות הארץ, שהיא צריכה להשתנות בתוך המציאות. וזה מוסיף המהר"ל, אבל הסבר שלישי. שהוא בעצם שיטה שנייה במדרש. המדרש הסביר, המדרש שאל שאלה, למה בעשור לחודש? מה יש בעשור לחודש פסח מצרים? והייתה תשובת רבי מתיא, המהר"ל עסק בתשובת רבי מתיא. ועכשיו יש במדרש עוד תשובה, תשובת רבי עזר. רבי עזר אומר, ציווה בפסח מצרים שיקחו בעשור לחודש, היו שטופים בעבודה זרה. עכשיו צריכים להתנקות מן העבודה הזרה. ההסבר הזה של רבי עזר הוא לא מדבר על דם מילה. בסדר, מי שכניס את דם מילה לסיפור, זה רבי מתיא. כן, כידוע בפסוקים אין זכר לדם מילה. לא, כי אתם מדרשים מפורסמים, יחזקאל, ועבור עליך ועריך מתפוסד ודמייך, דמייך ברבים, דם מילה, זה רבי מתיא, רבי מתיא אומר את זה פה מפורש, בא הקדוש ברוך הוא נתן להם שתי מצוות פסח מילה, רבי אליעזר מתעלם מהמושג הזה של מצוות מילה, רבי אליעזר מתמקד במשחו קחו לכם צאן, בסדר? בקורבן הפסח, זה הנושא לפי רבי אליעזר של יוד בחודש, מה יש ביוד בחודש שצריך עכשיו להקדים ארבעה ימים לפני הגאולה לקראת קורבן הפסח, בעשרה לחודש ציווה עליהם כדי שיפרשו קצת מעבודה זרה לקרב לקדוש ברוך הוא, זה מה שקרה ביוד, וביוד ד' יזבחו אותו, וזה מורה על הפרישה לגמרי, כי כל עניין הפסח על העבודה של השם יתברך שהוא אחד. אני לא יודע לאן לשייך את ההסבר הזה ברב לזר, זאת אומרת, האם המהר"ל התכוון שיש פה שלושה הסברים, והוא בנה לנו הסבר ראשון דרך רבי מתיא, הסבר שני דרך רבי מתיא, והסבר שלישי דרך רבי אליעזר, או שהוא חוזר כאן על נקודה עצמית שיותר קשורה לנקודה השנייה של רבי מתיא, לקישור הזה שקורבן הפסח. בכל מקרה אומר המהר"ל כאן, אבל שעניין הפסח הוא מורה על העבודה של השם ברך שהוא אחד.
אבל אני לא מתייחס דווקא למה יהיו, למה יותר, למה לא
שחוש חודש. כן, זה אין שום מתייחסות בדבר.
רק למקדים.
כן.
מתייחס
לדיוק, אבל שמה הקדושה. אחר כך הוא אומר שביוד זה הקדושה, כן. זה מה שהוא אומר תכף במשפט האחרון של הפסקה שלנו. אבל עד כאן הוא כאילו הסביר רק את העניין של המצוות, שצריך להקדים ולקחת. למה להקדים ולקחת? זה שיהיה בנו שינוי, כדי שיהיה יחס בשינוי של הקדוש ברוך הוא אלינו, או הסבר הזה שאולי הוא הסבר שלישי עצמאי, שיהיה איזשהו יצירה של אחדות בעולם. וזה קצת הקדמה כנראה לפרק הבא, גם משהו יסיים את הפרק הזה, אבל גם לפרק הבא, שבו המהר"ל מעריך לדבר על המושג של האחדות האלוהית שהולכת ומתגלה בעולם, הקדוש ברוך הוא האחד.
למה הוא חלק את שני הפרקים?
מה זה?
למה
הוא חלק את שני הפרקים? שאלה טובה. אני חושב בפשט, כי בפרק הבא יעסוק מצד קורבן פסח, והפרק הזה מצד ההכנה לקורבן פסח. לך נראה בפשט יותר.
מה זה אומר? חזיתי
במשהו ברבות
יותר,
כאילו ש... לא, שבפרק הבא נבין איך בקורבן הפסח אנחנו ממש נמצאים שם, וכרגע אנחנו עושים בהכנות הדבר הזה. כמו שהוא אומר, מה שאמרת, המשפט האחרון של החלק הזה, הוא אומר, ודווקא בעשור לחודש, העשירי נבדל לקדושה. צריך להתחיל ולקדש אותם, הם עדיין לא שם, אבל הם צריכים להתחיל לעבור איזשהו תהליך. והתהליך הזה הוא שייך לפרק למדי. פרק למדי בעצם פיזה מדבר על התהליך שהולך ומתגלגל באומה הישראלית בהכנתה לרגע היציאה. והפרק הבא ידבר על איך קורבן פסח והנלווים אליו, מצאות ומעורים, מייצבים או מייצרים את המציאות הזאת. ככה הוא גם חילק פה. פה הוא אמר, ביוד הלקיחה היא פרישה קצת מעבודה זרה, וביוד דלד זה כבר פרישה מעבודה זרה לגמרי. ואז מה אם זה לגמרי? אז כבר אנחנו באחדות גדולה עם השם יתברך. אז יוצא שהחודש הזה הוא מוכן לגאולה, כי הוא החודש הראשון, והחודש הראשון בין מצד הקדושה האלוהית, בין מצד המציאות הטבעית התחתונה, הוא החודש שמוכן לפעולה וליצירה הזאת. והעשור לחודש הוא נבדל בקדושה, לכן אפשר להתחיל לרומם שם את המציאות התחתונה הזאת. ואנחנו מתחילים לעבור איזשהו תהליך, איזושהי מגמה שמרוממת אותנו. בפסקה האחרונה של הפרק, המהר"ל מתייחס למה לוקחים. זה לבית אבות, זה לבית. אומר המהר"ל גם זה דווקא בפסח מצרים, פסח דורות, אתה יכול סתם לסוף, מי שאתה רוצה, אתה הולך בירושלים, מוצא פלוני, מוצא אלמוני, הם לא יודעים מי אתה, אתה לא יודע מי הם, אבל זה לא משנה, אתם מתאחדים ביחד, נמנים על הקורבן, פה כתוב במפורש, זה לבית אבות, זה לבית, וגם אם מימת הבית מיות מסה, אין מספיק אנשים במשפחה שיוכלו סה, מה נעשה, אנחנו שפחה קטנה, אנשים אצלנו לא אוכלים הרבה, מה נעשה, אז לקחו שכנו הקרוב אליו, צריך להתקרב לשכן, יש הגדרות בפסח מצרים, משהו צריך להיות קרבה גדולה. אני חושב שוב, המהר"ל בונה סביב זה את שתי הנקודות שאנחנו בונים איתם את היסודות. אחד, הוא אומר, השתלשלות ייחוסה מביא להם הגאולה, כן? זה גנים של האומה הישראלית מצידה, זה הייחוס שלהם, הם משתלשלים מאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, הם מייצרים בהם את התצורה המיוחדת הזאת, ועוד, בשביל שהפסח הזה מורה, שישראל מחלק השם יתברך. כן? נקודה אחת, מצד הגנים שלנו, מצד המציאות הטבעית, מצד המציאות התחתונה, מה שאמרנו, חומש בראשית כבר בנה בנו משהו. מצד שני, עכשיו קורה משהו. עכשיו אנחנו הולכים לדבוק בהשם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הולכים מתענים למציאות המיוחדת הזאת, שאנחנו דבקים בהתאחדות הזאת. לכן את המשפחות, המשפחות מתאחדות שהן אחד. אז או שזה מצד שהן משפחות, או מצד שהמשפחה היא ממש אחד, היא הרבה יותר אחדותית מאשר סתם לסוף אנשים מהרחוב. וגם אם זה לא משפחה, אז לפחות אנשים קרובים, כן, שיהיה ביניהם קרבה. לכן הוא אומר צריך להימנות קודם שחיטה. זה צריך להעיר שזה כבר שייך בכל קורבן פסח, לא רק בקורבן פסח של מצרים, גם בפסח דורות צריך להימנות עליו. זאת אומרת, יש ודאי חלק מן הדברים הללו נשמרו בנו גם לקורבן הפסח, לכל הדורות כולם, שוודאי זה עדיין מורה על הדבר הזה, שהכל זה מצד שהקדוש ברוך הוא אחד.
אפשר להגיד
שאנשים ישראל לא נהיה עם, זה נהיה איזשהו, קוראים לזה היום קבוצה אתנית מסוימת. הקשר שלך היה דרך אברהם יצחק ויעקב, לא דרך מעמד הר סיני, ולכן בעצם אתה...
ועכשיו אתה אומר, אנחנו אחד במהות.
גם אם סתם פוגש פלוני ברחוב, כל ישראל ערבים זה לזה מעמד הר סיני, יש ערבות מיוחדת, יכול להיות. אדומי עיר פה עודר, אז מדומי עירה אחת, זה דווקא מה שיש בפסח מצרים, זה מצד האבות או האחדות. ועל גבי זה הוא מאיר עכשיו הערות שקשורות גם לפסח דורות. דבר ראשון, זה צריך להימנות עליו. דבר שני, זה שצריך שכל הזבחים שנשחטו שלוש מן כשרים חוץ מפסח, או פסח וחטאת, שפסח צריך להישחט דווקא לשמה. זה מורה על משהו מיוחד. ודבר שלישי אומר, זמן השחיטה, שחטו אותו בין הארבעים, קודם הערב של הלילה ואחר היום שעבר, זהו מגדיר את זה, זה זמן מיוחד. אז רואים שיש פה עוד שלוש הערות שהן שייכות לכל הפסחים, לפסח דורות, בסדר? האימנות, הלישמה והזמן. כשפה, אולי ננסה לעשות סדר בדבר הזה, המהר"ל מדגיש פה כאילו תוך כדי הדברים, שלושה מושגים. הוא מגדיר את האחד, הוא מגדיר את המיוחד, והוא גם מגדיר מושג שנקרא יחיד. לא זוכר אם זה היה פה פרק הזה, או שבתחילת הפרק הבא, הוא אומר, ממש במשפטים הראשונים של הפרק הבא, הוא אומר, כל עבודת פסח מראש הוא ידבר יחיד. כן, מה זה אחד, יחיד ומיוחד? אני לא יודע טוב, פה מתוך הפרקים, לא הצלחתי להגדיר טוב לעצמי מה זה אחד, יחיד ומיוחד. אני אגדיר רגע הגדרה אחרת ממקום אחר, אני אומר שככה הרמח"ל בדעת תבונות מגדיר אחד, יחיד ומיוחד, ויכול להיות שזה מסתדר פה לפחות עם חלק מהגדרות של המהר"ל ויתר מסתדר פה. אני לא יודע, אבל אני מוכרח שגם המהר"ל מגדיר ככה. הרמח"ל, כשהוא רוצה להגדיר אחד, יחיד ומיוחד, אז הוא אומר, יחיד זה שאין הפך לו, אחד זה שאין זולתו, ומיוחד זה שאין מונע לו. נדמה לי כוונתו, אם סדר את הדברים הללו, שיחיד זה אומר, אין עוד, אין הפך לו. כוונה, בניגוד לתפיסה הפלטונית נגיד, שיש חומר יולי קדמון, מקביל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין דבר כזה. יש הקדוש ברוך הוא, הוא היחיד, הוא הראשון במובן הזה. האחד, כמו שאנחנו רואים אחד, רק כמותית לכאורה, שאין עוד משהו שיקביל אליו בכלל בראשית של הבריאה הזאת. הקדוש ברוך הוא היה היחיד בעולמו, ומתוך כך הוא ברא, הוא היחידי שבורא, הוא היחידי שחתום על כל דבר ודבר, ואין בריאה שאיננה דרכו. מהר"ל קצת, זה מאוד מאוד יסודי אצל המהר"ל, קצת מי שזוכר בהקדמה השנייה, התפלמס על זה עם הרלב"ג וסיעתו, שחושבים שאת הבריאה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא, אלא דרך כלל שכלים פועלים וגלגלים, שגם להם יש שותפות בבריאה וכולי. המהר"ל שיטתו אחרת לגמרי, שהוא יתברך יחיד, אין שני לו, אין הפך לו במובן הזה, זאת אומרת, אין שום דבר שהיה כנגדו בבריאה היסודית. אחר כך, אחד זה יותר במובן שמה שאנחנו קוראים אחדותי. לא במובן המספרי. היום שאומרים אחד, הכוונה אחד ולא שניים. אז זה יותר נכון לגבי היחיד. כן? זה יותר יחיד ולא שניים. שאנחנו אומרים בעברית יחיד. אחד זה יותר במובן של האחדותי. זאת אומרת שהוא כולל כל. זאת אומרת, זה לא דווקא אין הפך לו, אלא אין זולתו. אין שום דבר עכשיו במציאות הברואה שהולך ונברא שלא שייך לאחדות הכללית הזאת. זה אולי קצת המרכז, מה שהוא ידבר על התכף, ציווה לאכול הפסח הזה, מורה לאחדות על מצות ומרורים. כן, מצות ומרורים, לכאורה, זה דברים הפוכים, אם יש דברים הפוכים בעולם, אז כנראה שיש דברים שהם זולתו של הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא יחיד, אז אם הוא יחיד, אז כל מצות צריכה להיות יחידאית, ולא זוגה, ולא זוגית, ולא כפולה, ולא מנוגדת זאת לזאת. אז בוא במושג כנראה אחד, ואומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולמו, והכל חתום, הוא חתום באופן אישי על כל דבר ודבר, אז לא רק זה, אלא גם כל מציאות עכשיו שאתה פוגש בתוך המציאות התחתונה, גם יש בה הפקיעות וניגודיות ומאבקים ובלגן לכאורה, הרבוביה כלשהי כזאת אחרת. אז דע לך, זה הכל בעצם מורה על אחדות התברך, ולכן תכף כשנגיע לפרק הבא, כשנדבר על קורבן עצמו, כשאתה בא ואכלו אותו כבר על צורת האכילה, לא על צורת השחיטה, אלא על צורת האכילה ממש, אז אנחנו נדבר על זה שהאכילה עצמה היא ודאי מורה גם על אחדותו התברך. לזה הוא מוסיף המושג, שזה כבר מוזכר עכשיו אצלנו, וזה המושג מיוחד. כן, המיוחד אין מונע לו. אני חושב שהמושג מיוחד, בא לומר שכל דבר בעולם, אז הוא שייך לכל מיני השפעות עליו. למשל, פה בהגדרה שלנו האחרונה, יש לי יום. טוב, אז אני שייך גם ליום מסוים. אני לא עצמאי, לא מספיק חופשי. יש לי את היום הבא. היום הבא שייך ליום הבא, זה גם זמן שהוא מוגדר למשהו. ואז אם הדברים הם מוגדרים בהגדרות, לכאורה אי אפשר לפעול בהם, כי כבר יש להם הגדרות מסוימות. כן, למשל, אש חייבת לשרוף, יש לה הגדרה. טוב, אז אש היא חייבת לשרוף, מה לעשות? מה, חייבים לחבות את האש? יש הגדרות בעולם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה עכשיו, כי יש מניעה כנגדו. כמה שמלן שאין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מיוחד. הוא כל דבר ודבר יכול לעשות איך שהוא רוצה, ללא הגדרות יסוד בכלל, בכלל גם לאחד מאש יש הגדרות יסוד. זה נדמה לי קצת מה שהוא מחפש פה. פה, בסוף הפרק שלנו, בעצם, אם תשימו לב, הוא מדבר על ההכנות עדיין. צריכים להיות נמנים עליו, צריכים לכוון בשחיטתו לשמה. בסדר, אנחנו עדיין בא בשחיטה, אנחנו עוד לא בלילה ההוא, אנחנו עוד בהקדמות בשחיטה, וצריך לשחוט אותו בין הארבעים. ובכלל עוד לא הגענו לתתווה, אנחנו לא בתתווה בכלל, אנחנו רק בי"ד. אבל גם בי"ד יש הגדרות מאוד מיוחדות, זה זמן מיוחד, אומר, צריך למצוא זמן מיוחד, הוא אומר על שתי הגדרות האחרונות, גם על הגדרה הראשונה, וכן, כל שלושת הגדרות ככה הוא אומר, צריכים להיות נמנים עליו, ראויית זאת העבודה שהיא הכל מיוחד, ואחר כך בפסקה השנייה על הקורבן פסח, על זה שצריך שיהיה לשמה, אז הוא אומר, כל דבר בפסח צריך שיהיה מיוחד ולא משתתף עם עוד דבר אחר, וכך הוא גם מגדיר לגבי הימים שצריך להיות בין הארבעים, בין היום הזה ליום הבא, דבר זה דבר מופלא מאוד וכו', זמן מיוחד לעצמו, לא שעבר למשבר ליום הבא. כל בקורבן פסח צריך להיות נקי. נקי בלי שום השפעה. זה לא זמן שהוא שייך ליהודה לד, גם לא זמן שהוא שייך לטבע. זה קרב יום, מה שאנחנו אומרים בסוף המגיד, בסוף ההגדה, קרב יום אשר לא יום ולא לילה. זה זמן מיוחד במינו. וצריך להיות קורבן מיוחד למינו. הוא לשמה, הוא רק לשם הזה, אין עליו שום נקודה אחרת שמשיקה לו ושנוגעת בו. ואתה צריך להימנות על הקורבן הזה, לנקות את הכל, להתנתק מהכל, אני לא שייך לשום דבר אחר. אני מנוי רק על הקורבן הזה. זאת אומרת, צריך לייצר פה לא רק את הקדוש ברוך הוא יחיד, זה כנראה, אני חושב, פחות עבודתנו בקורבן פסח, נראה לי ככה בתוך המערב פה קצת משמע, הוא אומר כל עבודת פסח מורה שהוא יחיד, אבל זה כאילו הפשיטה, די, הדמוקת המוצא, הקדוש ברוך הוא היחיד, אבל יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אחדותי, הוא כולל כל, זה הוא יעריך הרבה, אני חושב, סביב המצות מעורים, ופה כבר משהו לנו שהוא מעריך הרבה סביב הנקודה שלישית, וכל עבודת הפסח שלנו צריכה לעשות באופן כזה, שאנחנו מייחדים אותו. יוצרים מציאות מיוחדת, זאת אומרת לא עסוקים בשום דבר אחר, ניקינו את הכל, הכל 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 סת הציד, עכשיו יש לנו רק עיסוק בזה, אין לנו שום דבר שמשפיע עלינו, לא התאריך ולא המציאות ולא הייעוד של הקורבן ולא מצד האדם עצמו, הכל 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 מיוחד. אז נדמה לי שבזה המהר"ל מסיים את זה בפרק למדי ואומר, אתם עכשיו צריכים להתכונן ליציאת מצרים, להתכונן לגאולה, להתכונן להופעת קדושה אלוהית, נבדלת, באותות ומופתים. איך מתכוננים לזה? אנחנו בכלל לא שייכים לדבר הזה. קודם כל הולכים ומרוממים אותנו. הולכים ויוסקים בנו בעזרת מצוות אלוהיות, פחיתות, עשרה, התרחקות מעבודה זרה, ועולים מעלה-מעלה, ראויים להיות ועכשיו בעלי קדושה אלוהית, וזה דם הפסח הולך ויוסק בנו. איך דם הפסח יוסק בנו? בא רבי אליעזר ואומר, זה יוצר אחדותיות. חייבים להתנתק מעבודה זרה, חייבים להתנתק מכל צד אחר במציאות, ומתוך כך ניגשים עכשיו כבר לקורבן, זה החלק האחרון של הפרק הזה בעצם, זה כבר ניגשים לקורבן עם מי אנחנו נמנים, בסדר, זה לא רק משחור קחו לכם צון. החלק הראשון של הפרק אמר, הגיע החודש הראשון, הגיע העשור לחודש, הגיע הקורבן, קחו קורבן, תקשרו אותו למיטה, רגע, עכשיו, איך אנחנו נמנים עליו, ואיך אנחנו מחריבים אותו, ואין אנחנו שוחטים אותו, מתי אנחנו שוחטים אותו. כל הגדרות הללו כבר מרימות אותנו בפרק הזה, לנקודה יותר עליונה, שיבאתם המעבר לפרק הבא, וזה צורת העבודה המיוחדת בקורבן פסח, איך בסוף השם הוא אחד יחיד ומיוחד, קדוש ברוך הוא, אנחנו פועלים ומגדירים לעצמנו נכון את הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם.
מה שאמרנו שזה הכנה וזה, נראה לי שזה כאילו קצת, אולי שייך להבדל בין ההכנה לבין התאריך עצמו. נראה לי רש"י אומר שהפרשה שכתוב עליה, זה יש מצות המורים, זה נאמר בי"ד בו ביום, לא? וזה נאמר בי כאילו
בראש חודש.
אז זה כאילו, זה שלב של ההכנה, זה משהו שעם ישראל עושה מצד עצמו. והשלב של, כמו שהרב אמר, שזה הכנה, בי"ד עצמו מתחיל כאילו מה שהקדוש ברוך הוא נותן. שעם ישראל הוא כאילו כאן הוא כבר סביל, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אוכל, אחרי שהקורבן מוקרב, אז יש את ההשפעה שלו בעולם, כי הוא עושה שלום בעולם, אנשים זה שלמים. ופה הוא כאילו פועל בצורה שצריך לאכול אותו במצות המרורים וקורבן, וזה כאילו זה כבר השלב של מה שהוא משלים בעולם. ואז זה כאילו יותר מה שהקדוש ברוך הוא פועל, וזה יותר שייך לאחד, מה שהרב אמר. עכשיו נראה את האחד, שזה כאילו מה שהוא כולל הכל. ובהתחלה זה מה שאתה מייחד אותו, זה הקדוש ברוך הוא מיוחד, זה מציאות, אבל העבודה של האדם זה לייחד את הקדוש ברוך הוא.
כן, זאת אומרת, לכן המיוחד בפרק ל"ד יותר, ואחד יותר הנושא של פרק ל"ד אפילו. כן, באמת. אז פרק למדווה באמת עובר לפעולה עצמה, ואכלו את הבשר. אמנם גם ההדרכה הזאת היא עדיין לפני, אבל זה ואכלו את הבשר. כן? צריך כבר לאכול אותו עכשיו. איך אוכלים אותו? אז עיקר הדבר זה אוכלים אותו על מצות ומרורים. ציווה לאכול לפסח על מצות ומרורים. זה אחדותו יתברך. הוא מאיתו אחד, ואף על פי כן, יפה פעולות מחולקות. למה פעולות מחולקות? כי המצה כידוע מורה על הגאולה, והמרורים הם מורים בדיוק הפוך על השיעבוד. למה המורה הוא מורה על השיעבוד? זה לא קשה בכלל להבין, ברור. אבל למה המצה מורה לגאולה? בזה המהר"ל מאיר בלנו כמה הערות בדבר הזה, שזה לא מספיק מובן על פניו, למה המצה דווקא היא זאת שנבחרה לראות על הגאולה. זאת אומרת, המהר"ל, אם נלך לפי הפשט, כך אנחנו גם אומרים, קצת בהגדה של פסח, מצה זו על שמה, על שום שלא הספיק בסקם של אבותינו לחמץ, וסתם מצרים, נכון? לא הספיק הבצק. טוב, זה נראה קצת הסבר כזה טכני מקרי. זאת אומרת, בפועל, הם רצו לצאת מצרים, לא הספיק הבצק להחמיץ, תאכלו מצה, תאכלו גם אתם מצות כל החיים. אבל אומר המהר"ל, רגע, זה בכלל הסבר, זה לא מתקבל על הדעת, כי הרי החיוב של לאכול קורבן פסח למצות ומרורים נאמר לפני כן, והם גם אכלו לפני כן. זאת אומרת, הם בליל ט"ו ישבו בבית בנחת, ואכלו מצות. למה הם אכלו מצות? כי אמרו להם לאכול מצות, והם הכינו בדרך מצות, לא בגלל שלא הספיק מסכם שופטן להחמיץ, היה להם זמן להכין את המצות הללו מלפני כן. אלא רואים שזה דווקא עניין מצה, אז מה זה בגלל שלא הספיק מסכם שופטן להחמיץ? אומר הבעל, אפשר אולי להגיד, לא קשה בינינו, כמו שפרש הרמב"ן, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. המצה היא ודאי מורה על החיפזון, זה לא במקרה. ידע הקדוש ברוך הוא שיצאו בחיפזון, ידע שאם תוך שיצאו בחיפזון, אז לא יפיק מסכם שלבותינו להחמיץ. אז מכיוון שמלאו הכי יצאו ויאכלו מצות, לכן מראש אמר להם לאכול מצה. כך אומר המהר"ל, אבל אומר המהר"ל זה הרבה יותר עמוק מזה, הוא מביא שלוש תשובות, שלוש הערות, מה יש בה במצה, שדווקא מורה על גאולתנו המיוחדת. אומר המהר"ל, הסבר ראשון, מצה אין בטעם, הסבר שני, מצה, הכנתה לא נופל תחת הזמן. בעמוד הבא הוא מוסיף הסבר שלישי, עוד פירשנו, שהמצה לא מכניסים בה כלום. זה מצה פשוטה. שום דבר לא מצטרף אל המצה. כן, שלוש הערות, אין בה טעם, אין בה זמן, אין בה עשייתה זמן, ולא מכניסים לתוכה שום דבר. זאת אומרת, המצה היא מורה, לא בפתח לך?
יש לכם זה, יש לכם, יש לרב פה עוד תשובה או אין לרב הבדל בעוד הראשון יש לרב הבדל בין הפסקאות?
מה זה בעוד הראשון, ההסבר הראשון או השני?
אי אפשר שיצאו ישראל מן השיעבוד.
כן, יש לי. ועוד דה, כי אי אפשר שיצאו ישראל מן השיעבוד. זה ההסבר השני אני חושב.
כן.
בסדר? אז שלוש הדברים הללו מרומים אותנו להבין את עניינה של המצה, את עניינה של הגאולה בכלל. הכל כדי לעשות סדר בדבר הזה, הפסח זה יותר מעת השם יתברך. זאת אומרת, הפסח אמרנו מורה שהקדוש ברוך הוא אחד. אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא אחד, הוא פועל בעולם פעולות תפקיות, נכון? מאיתו שהוא אחד, יבואו פעולות מחולקות. הוא פעל את המרירות של השיעבוד, הוא פועל את הגאולה ושמחתה שבה אימא. כן, אז הקדוש ברוך המצה היא מורה על הפעולה, המרור מורה על הפעולה. פסח מורה על שהוא השם אחד. בסדר? זה החלוקה הזאת במשולש הזה בעצם. אז כשאנחנו מדברים על הפסח, זה המרכז כמובן של הנושא. אוכלים את הפסח, את הפסח אוכלים על מצות מרורים. כידוע להלכה, אם אין פסח, אז אין מרור, אין טעם לאכול מרור. היום יש מרור דרבנן. מצות יש לה גם אולי לימוד אחר, תכף נראה איפה זה כתוב, אבל בפסח הוא ודאי הוא נקודת המרכז של הערב, הכל נעשה סביבו. הפסח הוא מורה לקדוש ברוך הוא. הפעולות זה המצה המורה. למה המצה מורה על הפעולה הזאת? כשאתה נפגש עם המצה, אתה מגלה שפעולת ההכנה של המצה היא נעשית בצורה אלוהית מיוחדת, לא עושים אותה בזמן, זה לא במקרה לא הספיק בצורה שבותן להחמיץ, זה עניינה של המצה, כמו שהספרנו בתחילת פרק למדהי, שהפעולות האלוהיות נעשות מבלי משך של זמן, והפעולות האלוהיות הן מיוחדות לעצמם, לא מערבבים איתם שום דבר, אני עכשיו מייחד אותה רק לדבר הזה, ואין בה שום טעם, זאת אומרת, האוכל שלה לא קורה לו שום דבר, שום התפעלות חיצונית. הכל, הכל, הכל נשאר פה מיוחד מצד האדם. זאת אומרת, האדם שעסוק בדבר הזה, הוא מייחד את זה בזמן העשייה שלו. הוא מתייחד בזה בזמן האכילה שלו. יכול להיות גם בזמן ההכנה, שאין שום דבר שמתערבב חוץ ממה שאמור להיות פה, וגם בזמן האכילה של הדבר הזה, שאין לזה שום טעם. זה לא פועל עליי שום דבר חיצוני חוץ מאכילת המצה. אז לכן אדם שהוא נפגש עם מצה, אז זה לא איזה מפגש טכני, אלא אדם שנפגש עם מצה, הוא נפגש עם פעולה אלוהית. והפעולה האלוהית הזאת היא ככה נראית הגאולה. רק אלוהים פועל בה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. רק אלוהים פועל, אין שום התפעלות מצדדים אחרים. אין שום משחיות של זמן בדבר הזה. שום דבר אחר לא מעורב פה, אתה לא מרגיש שום דבר חוץ מהמפגש שלך עם הפן האלוהי המיוחד שיש במציאות הזאת. לכן הוא אמר, יש פה צדדים, יש פה מהלך אחדותי כולל כזה. אני עכשיו עסוק במצא, אני עסוק עכשיו במרור, אני יודע שמת השם היה זה הדבר הזה, כל הצדדים ההפקיעים הללו, למה? כי הקדוש ברוך חשב שנכון כרגע למרר ולשבת אומה ישראלית, ואנחנו כבר יודעים מתוך הספר את ההבנה של המהר"ל, במהלך האלוהי המיוחד הזה, שנועד לבנות בנו חומר, ולזכך ולנקות את צורתנו, אז כשאנחנו מגיעים עכשיו לפרק למדבר, אנחנו לא אומרים לעצמנו, טוב, אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה את המרור הזה, מי עשה את השיעבוד הזה, אנחנו כבר אחרי כל ההבנה הזאת, שוודאי הפעולה הזאת הייתה פעולה אלוהית לחלוטין, אנחנו עכשיו הולכים ומכירים ופוגשים, שכל תהליך הגאולה, שבעצם של זה היה הכל, יסוד יסוד שורש האמונה, זה יציאת מצרים, זה נקודת הגאולה הזאת המיוחדת, זה המצב מבטאת את האחדות האלוהית המיוחדת, את הייחודיות הזאת, והכל נעשה מסביב לאכילת קורבן הפסח, שהוא המאחד הקדוש כל דבר הזה, שהוא מורה למפגש עם הקדוש ברוך יתברך. לזה מוסיף המהר"ל עוד כמה הערות בדבר הזה, שהכל זה מצד הקדוש ברוך הוא, שציווה הקדוש ברוך הוא לאכול את הפסח בלילה דווקא, הערה אחת. ואחר כך הוא אומר ציווה לאכול אותו דווקא צלי אש, דווקא צלי אש ולא בישול, כי בישול מפריד, ואנחנו עסוקים עכשיו בלאחד, אז צריך דווקא להקשות. ומה שנשחט בין ארבעים הוא זמן מיוחד, פה הוא חוזר עוד פעם על הסבר שהוא כבר הביא בסוף פרק למדהי, ששוב היום מתייחס אל מציאות כלשהי, הלילה מתייחס אל מציאות כלשהי, אבל עכשיו אנחנו צריכים למצוא זמן מיוחד. כן, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאכול את הפסח בלילה, זה בגלל שללילה יש איזושהי נקודה מסוימת, ודאי יש עשרת כובעת הפסד בלילה, אבל עדיין צריך לייחד את הזמן בצורתו מיוחדת, וזה מתבצע דווקא בשחיטה שלו, ששם אנחנו מייחדים את הזמן, ואחרי זה הוא מוסיף עוד הערה, שאכלתם אותו בחיפזון. ושוב, זה לא חיפזון בגלל שפתאום חייבים לצאת ממצרים, כי היה להם את כל הערב, כל הלילה שהם ישבו בבית, איש על יצאים פתח ביתו עד בוקר, בכל מקרה אין לאן לצאת עכשיו, הכל בסדר, כן, הכל בסדר, אבל בכל זאת אתם תאכלו אותו בחיפזון, כי החיפזון פה עניין מהותי מאוד בדברים הללו. אז רואים, המהר"ל אוסף את כל הנקודות הללו כדי לברר שעל אף שהמציאות שלנו ודאי היא מחולקת, וודאי יש נקודות מסוימות ששייכות לחלוקה, כמו שהגאולה מיוחסת ליום והמרירות משוייכת ללילה, ואז המרור משוייך יותר ללילה, והמצה משוייכת יותר ליום, ואפילו דחילת קורבן הפסח צריך לעשות דווקא בלילה, כי אז זה נעשה במקביל לאיזושהי מכה שצריכה להיות עדיין מכת העדר שעוד לא נגמר, ועדיין צריך להעדיר את המציאות המצרית מתוך העולם שלנו, אבל עדיין צריך להפוך את זה להופעה אלוהית, והופעה אלוהית הופעה נבדלת, הופעה שלא משוייכת לנקודות ולפרטים ולצדדים מסוימים, אלא משוייכת אך ורק למיוחדות האלוהית הגדולה הזאת בעולמנו. נדמה לי שכאן, בנקודה הזאת, המהר"ל חותך את הפרק. זאת אומרת, עד כה בעצם, רק נגדיר את זה לעצמנו, הוא דיבר על קורבן הפסח עם המצה והמרור, מצד הדבקות שזה גורם לנו באלוהים. זה מרים אותנו לאחדות האלוהית. זה מרים אותנו לייחד את שמה של קדוש הבריחו. זה מעלה אותנו למפגש עם קדושה האלוהית נבדלת. זאת אומרת, כל מה שהיינו עוסקים בו בהכנות, עכשיו זה קורה לנו. וזה אגב קורה לנו, לפי מה שדיברנו קודם, לא רק בפסח מצרים, זה קורה גם בפסח דורות. ואולי גם היום, בשארית הפלטה שעוד נשארה לנו, אין לנו פסח, אין לנו מרור, יש לנו אבל מצב, מצב זה גם מצד דורית, אבל הלילה הזה, אז מסתום, גם היום קורה בנו משהו מכל הדבר הזה, זאת אומרת, כל אכילת המצב, זה ודאי לא שלם, וודאי אין את המציאות השלמה בלי קורבן הפסח, שאמור היה להיות נקודת המרכז של כל האכילה המיוחדת של הלילה הזו, אבל גם היום עוד כנראה קורה לנו משהו, כאשר אנחנו אוכלים את זה, ואפילו בתקנות דרבנן אנחנו אומרים, שקידשן מצוותיו וציוונו, גם כשאוכלים מרור, אומרים קידשן מצוותיו, זאת אומרת גם באכילת מרור, איזושהי קדושה אלוהית מיוחדת קורית לנו, שאנחנו הולכים ומאחדים ומבינים שכל המהלך הגדול הזה, זה מהלך אלוהי מיוחד. ופה אני אומר, נראה לי שהמהל חותך את הפרק, ועובר לנושא אחרי לגמרי. ועוד יש לומר. עוד יש לומר זה, זה לא עוד זה פירוש, אלא זה חלק ב' של הפרק. ישראל נגלו בזכות אבות. כל מגמת הגאולה זה לא הדגש עכשיו, זה לא האחדות האלוהית, זה לא המפגש עם אלוהים, אלא זה הוצאת הכוח הפנימי שתמון בנו מן הכוח שהוא היה כל הזמן חבוי בתוכנו אל הפועל. אנחנו בני אברהם סבי יעקב, אברהם סבי יעקב יצרו בנו בזכות אבות, בפעולה מיוחדת האלוהיה שהם פעלו על עצמם, הלכו ויצרו גנים מיוחדים של האומה הישראלית, ועכשיו בזכות האבות הזאת אנחנו נגלים, והאוכל הזה עכשיו תפקידו לא מצד הקדוש ברוך הוא, אלא להכניס, להטמיע בנו את הצורך לפענח את החבוי בקרבנו, ולהוציא את הצפון הזה כלפי חוץ. לכן אומר בהסבר הראשון, פסח מצה ומרור, זה שלושת האבות. אברהם זה המצה, יצחק זה המרור, יעקב זה עשה, זה הפסח. כשאתה אוכל פסח מצה ומרור, זה רומז על זכות שלושת אבות. אני בעצם בא עם מה שיש בקרבי. זה מהלך אחר לגמרי, גם בהסבר השני, כן, הוא מביא, ההסבר הראשון זה היה מהר"ל מנפשי. הוא לא הביא, הוא הביא כל מיני ראיות קצת ונקודות, אבל הוא הביא את זה מעצמו, ואז הוא מחזק את זה עם מדרש, שהוא מביא מדרש לדבר הזה, אמנם בהסבר קצת אחר, שצלי אש זה אברהם, והמצות זה שרה, והמרורים זה יעקב, וקורבן הפסח עצמו זה יצחק, שתמים על שם יצחק שרת מורתו יקריב עיל. אז אמנם יש הבדלים בין ההסבר המהר"לי להסבר המדרש בפרטים, אבל נראה ששניהם לוקחים את המהר"ל לאותה נקודה, להבנה הגדולה הזאת, שמה שעושים שלושת הדברים הללו, כל מצוות האכילה של הלילה, זה יותר הוצאת הזכות שיש בנו. ואולי אם נחזור קצת לבירורים שהתחלנו בפרק ג' כבר, אז אמרנו כל הזמן שבאמת באומה הישראלית כבר נברא משהו. האומה הישראלית היא לא יש מאין מבחינת הצורה שבקרבה. אלא מבחינת ההופעה של הקיעם, מבחינת הצד החומר, גם מבחינת הזיכוך השלם של הצורה, אז מבחינה הזאת יש לנו מה לעשות בשיעבוד מצרים, או לזכך את הצורה, או חומר לברוא יש מאין ממש מאפס גמור. וזהו אולי קצת הצדדים הללו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל יותר על הצד החומרי שבקרבנו, אז אתה צריך לבנות יש מאין, אז אתה לוקח אותנו עכשיו ורוצה להדביק עלינו קדושה אלוהית גמורה, אז אתה לא בא משום מצד שום דבר שיש בך, כי בקרבך אין כלום. אלא בא הקדוש ברוך הוא ואומר, והירך מתבוססת בדמייך, ואת עירום ועריה, אין שום דבר, עכשיו אני צריך לתת בכם את הכל. אז כל הפעולות הללו, גם ההכנות וגם הפעולה עצמה שמתבצעת בנו בליל ט"ו בזמן האכילה, הם מרוממים אותנו להיות עם השם. אבל אם עכשיו, אומר המהר"ל, אנחנו מסתכלים מצד הצורה שכבר הייתה תבועה בנו, והיו בתבועים בנו, אז אנחנו חייבים לעורר מן הכוח אל הפועל את כל הדבר הזה. ולכן חייבים לראות את הצד השני של פסח מצה ומרור, שהם מרמזים על אבותינו, שהיו עסוקים כבר בקורבן פסח מצה ומרור, יש פה רמזים מסוימים שנדמה לי המהר"ל לא הביא אותם, אבל כידוע לא תפה מצות, כן? כי פסח היה, זאת אומרת, רבי ביתו של אברהם אבינו, שאצל אברהם אבינו פי מצות, ורש"י אומר על יצחק, שנגד היעיזים, וכי מאכלו של יצחק שנגד היעיזים, אלא פסח היה, גדי אחד היה צריך למאכלו, וגדי אחד לקורבן פסח. אז ודאי, האבות שלנו היו עסוקים כבר בדברים הללו, כי הם כבר שייכים לזה מצד הצורה, ועכשיו אנחנו רוצים וחושפים בקרבנו את הגן המיוחד הזה שנמצא בנו, שהוא עכשיו מתאים לגאולה האלוהית. זאת אומרת, מצד אחד הגאולה האלוהית היא קוראת על אפס, היא מצד הבחירה האלוהית המוחלטת, ומצד שני יש התאמה מסוימת שעכשיו תפקחנה עינינו ונראה אותה, ואת שני הצדדים הללו עכשיו רוצה אמר לסוף הפרק, איך הקדושה האלוהית המיוחדת ממעלה, היא נפגשת עם המציאות התחתונה מלמטה, שהיא עכשיו ראויה למפגש הזה. במובן מסוים, אני לא יודע אם אמר על רמז לזה, אבל זה בכוחה אמור להיות המפגש בין דם פסח לדם מילה. שהרי דם מילה יש לנו מאברהם אבינו. כן, אברהם אבינו, הוא נצטווה למילה, ומסתום האבות היו מולים, כי אברהם אבינו מעל יצחק, בטח יצחק מעל יעקב וכו'. זאת אומרת, ברית מילה היא הייתה איתנו לאורך כל הדורות. וכן הלאה, במצרים וכו'. מולים היו כולם היוצאים מצרים, אולי זה בגלל שביהודה בניסן מלמד את כולם, אבל אולי בגלל שגם במהלך הדורות היו כאלה שישמרו על המילה הזאת, ומלו, זה נכון, מה שכתוב על משה רבנו, שראינו את הפרק י"ז, שמשה הוא נולד מעול, יש מושג כזה מילה, אם אין מושג כזה מילה, אז מה אתה מתרגש מזה שמישהו נולד מעול, זה חסר כל טעם, אבל ודאי יש מושג כזה שנקרא מילה, ושהוא עובר בתוך הגן המיוחד של האומה הישראלית, ולעומת זה יש מצווה חדשה, קורבן פסח, בא משה רבנו, יורד מן השמיים, אומר תקשיבו משהו חדש, לא שמעתם עליו אף פעם, לוקחים כבש, שוחטים אותו, אוכלים אותו, קורבן פסח, זה הופעה אחרת לגמרי, זה בא לנו עם משה רבנו עכשיו מצד הורדת הקדושה האלוהית ממעלה למטה, זה בא לנו מצד אברהם אבינו, מצד כל מה שאברהם כל הזמן אמרנו, בונה בצד האמונה, בצד הבניין האישי ממטה למעלה, פסח ומילה במובן הזה מפגישים אותנו עם שני צדדים שונים לחלוטין של האומה הישראלית, ששניהם מתקשרים בקרבה ושניהם עכשיו בתוך זמן האכילה המיוחד הזה של ט"ו, אז הם הולכים עכשיו ונחשפים ויוצאים אל ה... אל הפועל.
אני חושב שלפי הפשט של שמירה זה אהבות, זה רק עניין של זכות של אהבות. כלומר, זה לא שמשהו שהם תבעו בנו, לא מדבר על תבעו בנו, אלא לא ניגלנו בגלל עצמנו, ניגלנו בגלל זכות האהבות, ואנחנו עושים את הפסח, מצה ומרור, על מנת לזכור את זכות האהבות, אין? זכות האהבות על זה שבזכותם ניגלנו.
כן.
כאילו, לא רואה איזשהו כותב שזה משהו תבוע בנו ומעלה אותנו. זה לא מעלה אותנו. אנחנו היינו מצב לא טוב. בזכות
האבות
ניגלנו.
כן, אבל נראה לי שכשאתה גואל ילד בזכות אבא שלו, זה בגלל שהוא הילד של אבא שלו.
כן, אבל הוא, נכון, אבל הוא בעצמו אין לו כלום.
יכול להיות, אבל מאוד יכול להיות שיש בו משהו. זאת אומרת, בגלל שהוא הילד של אבא שלו, אני חושב כל הלימוד שלנו בספר המסוס על דבר הזה, שאמרנו שכשירדו אבותינו למצרים, אז הכניסו את הזהב לכור. זאת אומרת, יש זהב עדיין, למרות שאבותינו מתו כבר. אברהם יצחק ויעקב כבר לא איתנו, אבל בכל זאת יש זהב. נשאר, באנו מן הזהב. ראינו את זה הרבה פעמים בכל מיני מדרשים שסותרים את זה, למשל ישראל מבטאת שערי טומאה, לא שומעים שום דבר, מצד שני אנחנו יודעים שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם, זאת אומרת ברור שיש משהו שהם שימרו מצד המהלך האלוהי.
אז זה על הצד שזה מגיע מהם, אבל על הצד שזה בזכות האבות,
כאילו... נדמה לי שזכות האבות היא עומדת על בסיס העובדה המיוחדת הזאת, שאנחנו חלק מן האבות. זאת אומרת, יש בחז"ל, יש מושג כזה, זכות אבות וברית אבות. בברית אבות, אז יותר נכון בסומך. ברית אבות הכוונה, אני חתום על הסכם, ככה זה יהיה, לא משנה מה תעשו. אבל זכות אבות, זכות אבות היא עומדת, זכות שיש זכויות עדיין. זכות שהזכויות עדיין קיימות, כן. לא, רק יש מושג כזה שמופיע בגמרא, שמתי שהוא זכות אבות תמה. זכות אבות תמה הכוונה, כן. מסרת שבת ובאת.
היא דיסה שאתה לא
אתה
אומר ככה, לפי ההסבר השני של הרחמים זה מסתדר מצוין, כי הרי הרחמים זה מידת האבות, זאת אומרת, האבות הובילו אותנו לבניין הרחמים השלם. זה היה תפקידו של יעקב להוביל אותנו לשם, אבל זאת אומרת, זה מסתדר מצוין, ועל גבי זה יש עכשיו גם ישועה, שישועה זה חידוש של שם הוויה, זה חידוש של ספר שמות. יכול להיות, אבל גם בהסבר השני הוא רוצה לומר, כוונה, תחתרו לברית מילה, למה ניתנה לאבות ברית מילה? כי האבות הם מייצרים את הטבע הנורמלי, זאת אומרת, ברית המילה היא מתארת ומזכרת את הטבע הנורמלי. כשהפסקתם למול, כנראה בשלב מסוים, זה צריך למול עכשיו את כולם. כי בכל זאת הפסיקו למול, האם בגלל צרכים טכניים, לא היה רוח צפונית, או לא יודע למה מה בדיוק במצרים גרם להם להפסיק למול, האם כי התרחקו, אבל עכשיו כשהם חוזרים ומלים, אז הם כאילו מנקים את עצמם ומחזירים את עצמם למדרגה של האבות. יש, אולי נראה ביחד רגע, אם יש לנו קצת זמן, יש בפרק, עכשיו זה עושים, פרק סמך, המהר"ל כאמור מפרק ממחטא עובר על ההגדה לסדר, אז בפרק סמך הוא מגיע לזה על הסדר של ההגדה, לרבן גמליאל. פרק 60 מתחיל ברבן גמליאל אומר, פסח מצב מרור, זה מה שאנחנו עסוקים בו. הרבה הקבלות לפרק שלנו. אולי נקרא, אצלי זה מופיע אחרי, רגע, מצד הפרק, זה פרק ארוך. אצלי זה מופיע אחרי שתי עמודות בערך. אמרה תורה כי הקורבן הזה, שהוא לאל אחד, יהיה הקורבן אחד למצות מרורים. כאילו ממש אחרי דף שלם בפרק. זה בערך צריך להיות אותו דבר, צריך כולם פלוס מינוס. יש לך? זה מדורה כמו שלי אתה מחזיק?
כן.
אז בעמוד רי סמך ד' לצד ימין, באמצע, קצת אחרי האמצע, ואמרה תורה הקורבן הזה. לך יש לך את זה? לך אין לך את ה... אז אני אקריא בכל רגע. אמרה תורה, כי הקורבן הזה שהוא לאל אחד, זה כמו שמסתדר אצלנו, נאכל למצות מרורים. מצא מורה על חירות, מרום מורה על שיעבוד. כי מאיתו שהוא אחד, יבוא החירות, ואפקור הוא השיעבוד. הוא המוחץ, הוא הרופא. טוב, זה דברים פשוטים. ויותר מזה, כי הפך הדבר מה שחשבו המינים, כי הם אמרו מן האחד לבוא פעולות הפכים, הדבר הוא הפך זה. מפני שהוא אחד הוא הכל, שהרי אין זולתו. לפיכך מיתו באו ההפכים, כמו שדבר למעלה, הפכים הם גם כן הכל, וכולי וכולי. מה שהוא יגיד את זה בהמשך. ולפיכך ראו שיהיה לך לפסח על מצה ומרו. ועוד יש לך לדעת, כי הפסח הוא עצמו מה שישראל הם להשם. כמו שנדבר פעמים הרבה מאוד. ואחר המדרגה העליונה הזאת שישראל הם להשם, נמשך אחר זה הגאולה שהוא המצה. וגם השיעבוד, כאשר המקבל ראוי לזה. זאת אומרת, הפעולות האלויות הן לפי המציאות התחתונה. אם אנחנו רואים להגאולה, נוכל מצה, נקבל מצות, אם לא, נקבל מרורים. הכל הוא מצד שיש להם הדרגה העליונה הזאת. לפיכך הפסח נאכל על מצות ומרורים, כי הפסח, מה שישראל הם להשם, נקרא פסח על שם שפסח על בתי בני ישראל, ולא היה משחית בהם, בשביל שישראל הם אל השם יתברך. ואין דבר מכה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא במשהו שלו. וישראל הם של השם יתברך, מה שהם עבדים, עובדים לפניו, ועל זה זה היו ניצולים. ומין מדרגה העליונה שישראל הם של השם, לכן דבר זה לפעמים מביא גאולה, אם הוא במדרגה הראויה, ולפעמים מביא מרירות, אם צריך להביא אותה למדרגה הראויה. כן, אני חושב שזה משפט מאוד חזק, תכף נגיד את זה. כי כן נותן המידה כאשר הם שלמים שלהם בגאולה, ושיעבוד כאשר יש להם חיסרון. ועוד, אחר שהפסח, כמו שאמרנו, מעל המורד שאנחנו לשם יתברך, של כך שיציאה לישראל מרשות האומות, כי יתברך אלוהי אלוהים, המושל כל הכוחות וכל האומות וכולי, ואם לא כן באיזה צד יכולים לצאת מרשות מצרים, וכמו שאנו לשם יתברך, הוא גואל אותנו, כן מצד זה יש שיעבוד לישראל יותר מכל האומות. כי כל האומות יש להם שר ומלאך מיוחד. כן? לכל אומה, נכון? יש מושג כזה, שר ומה. איך ייתכן שיהיה לתחת זה? שכל אחד ואחד מהאומות יש לו שר ומלאך מיוחד. אבל לישראל אין שר ומלאך מיוחד. למה? כי אסור שיהיה לנו שום דבר מבחוץ. כי הם אל השם יתברך, כאשר בשלמות מעלתם, שאז הם רואים לשם יתברך, וכאשר אינם בשלמות מעלתם, הם נעזבים נושאים בשלות אחרים. מה נעשה עם זה שכתוב שמיכאל שר של ישראל? לא יודע, פה כתוב במערל, שאין לישראל מלאך מיוחד. רק לגבי מה שהזכרת, אני אדלג ברשותכם עוד איזה עמודה, אצלנו זה ממש בעמודה הבאה למטה, הוא מסכם את זה, במשפט שנקרא כלל הדבר. אצלנו זה 8 שעות אחרונות. יש לך תמיד חכם בערך עמודה? אחרי שהוא מביא את הגמרא ביבמות על גר הבא להתגייר? אז הוא אומר כלל הדבר, משפט מבהיל. אבל אני חושב שאתה צודק שזה מה שמוביל. כלל הדבר, הגלות לישראל בסגולה. ואם יימצא במטוב בעולם הזה, הוא בסיבה מיוחדת. דבר זה יתבאר בזכות בעל הרחמים בספר הנצח. הקדמה של המהר"ל לספר הנצח, מה אנחנו אוהבים בספר הנצח, שזה שאנחנו בצרות צרורות, זה הנורמליות.
זה
הנורמלי. ככה, דילגתי קצת, הוא לפני כן מביא גמרא ביבמות. הגמרא אומרת, גר הבא להתגייר, אומרים לו, לא כדאי לך להתגייר, אין ישראל יכול לקבל רוב טובה בעולם הזה, לא כדאי לך כל כך. תראו, זה העולם הוא עולם שפל, ואם ישראל מקבלים מעלתם עצמית, אז זה לא מסתדר עם העולם. לכן הוא אומר כלל הדבר, הגלות לישראל בסגולה, זאת אומרת, זה שאנחנו אוכלים מרור, זה לא רק איזה, טוב, לפעמים יש מרורים, אבל לא עכשיו ברוך השם יש מצה. הקדוש ברוך הוא האבא שלנו, ואנחנו שייכים אליו, לא לשום שר אחר, לא לשום חלוקה אחרת, רק אליו ישירות. כתוצאה מזה שאנחנו שייכים ישירות אליו, אז המציאות היא כזאת, שבעולם הזה אנחנו נסבול הרבה מאוד מרורים. הגלות לישראל בסגולה. חלק מסגולת ישראל, זה מחייב גלות, זה מחייב צרות, זה מחייב איסורים. לכן אוכלים מרור, לכן הוא אמר במרור, הוא אמר פעם אחת...
כל עם ישראל צדיקים?
מה? כל עם ישראל הם בסגולה, כן. כל עם ישראל הם עם ישראל.
וגם כשעם ישראל יהיו צדיקים, גם מה זה?
לא, ברור, בצד השם, אז כבר נתרומם לעולם הבא, אין בעיה. לכן אומר יצחק, מרורים הוא ליצחק. כל ימיו היו במרירות, ואנחנו בני יצחק, מה לעשות? אחר כך בהסבר השלישי הוא אומר לו, זה לא מצד יצחק, זה מצד יעקב. נכון? מרורים נגד יעקב, היה סם רודף תמיד. כל חייהם של האבות, מרורים. יכול היה, אולי גם להגיד זה על אברהם, יכול להיות אברהם אמינו, נסע 10 ניסיונות, הכל הסתבך לו, שום דבר לא מסתדר לו. האומה הישראלית היא שייכת.
יעקב אומר, מה התמרים?
כן, בטח. זה ממש, בני אברהם יצחק ויעקב, נא לא להתפלא שחיינו מלאים מרירות. בסדר? זה לא רק, היה מרירות, והקדוש ברוך הוא הפך את זה למתוק, ועכשיו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם זוכרים שעבדים היינו, וזה רק כדי להדגיש לנו את העובדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, והגאולה יותר ניכרת מהופקה, אז לכן אנחנו מתחילים, אם חייב להתחיל, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לפי המהר"ל, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז זה ממש מהותי מאוד מאוד, מתחיל בגנות הזה. זאת האחדות האלוהית, האחדות האלוהית מתבטאת בהפכים. אין הכוונה בהפכים, הכוונה, אני יכול לעשות גם ככה, אבל ודאי אני אעשה לכם ככה. אלא הכוונה, אני אעשה לכם גם ככה וגם ככה, לא יכול להיות אחרת. המרור הוא בילד אין, הוא חלק גמור ושלם מתוך המבט השלם. אני לא יודע, אולי בדרך הדרוש, אולי לכן כשאין פסח הזה, לא אוכלים מרור דורייטה. כי כשאין לנו קורבן פסח, קשה לנו לספוג את העובדה הזאת שיש לנו מרור. כשיהיה לנו קורבן פסח, אז נוכל באמת לעמוד מול הדבר הזה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שמגיע לנו מרור, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לאכול מרורים, אנחנו בני יצחק, בני יעקב, אנחנו והמורים.
זה אומר,
לא כיסורים, זאת אומרת, זה לא רק כיסורים ומרקים. כי אנחנו לא שייכים לעולם הזה, העולם הזה זה לא אנחנו. זה מה שהוא אומר והתברר בספר הנצח. ספר הנצח יברר, העולם הזה שייך לעשיו, זה בטעות אנחנו פה. אבל כמובן, אנחנו צריכים לרומם אותו, לשנות אותו, לתקן אותו, אבל העולם הזה במהותו, איך שהוא נברא, עם יצר הרע, עם עולם של חומר גשמי, עם עולם תחתון, עם עולם של יצרים ותאוות, אין אדם, אין צדיק בארץ שעושה טוב ולכתה, זה לא יכול להיות אחרת. לכן המרורים הם בילדין בתוך המציאות הזאת, ולכן אנחנו חייבים להיות משועבדים במצרים כדי למרק אותנו מכל מה שעובר על העולם הזה, ורק אחר כך אנחנו יכולים לצאת באיזה דור מיוחד כזה ולקבל מצות. אבל באמת כאילו המרורים הם המרור יותר מתאים לנו. במובן הזה אפשר לבדוק כמה שנים עם ישראל חי, היינו הרבה יותר שנים במרירות מאשר במתיקות. זה דבר פשוט לנו. אז אני חושב זה החצי השני של הפרק, שיש בו כמה הערות מסוימות שנבדלות בין הסבר המהר"ל להסבר המדרש. אבל היסוד שלו, שההופעה האלוהית הזאת היא נחה עלינו בזכות העובדה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. ולכן כשאנחנו עכשיו אוכלים מצה, כשאנחנו עכשיו אוכלים מרור, כשאנחנו עכשיו בעצמנו מקריבים את הקורבן פסח הזה, אנחנו מדביקים את עצמנו בזכות אבותינו. אנחנו מדביקים את עצמנו באבות. תאכלו את זה בשביל אברהם, תאכלו את זה בשביל שרה, שתהיו אברהם, שתהיו שרה, שתהיו יעקב, שתלכו ותתרוממו למציאות הזאת.
יש כאן כאילו על פרק המדבר שכאילו לא שייך, הנושא הזה של עובדי עבודה זרה לוקים בארבע, עובדי בשלושה.
כן.
כאילו תקוע...
לא, אז המהר"ל בסוף, בואו אני צריך לחבר את זה באמת, אז המהר"ל פה, אני אומר, יש פה שני הסברים מהותיים, שכבר כאמור נרמזו קצת בפרק לבדי כבר, שעצם האכילה, עצם התרומות שלנו, היא מצד אחד מורה על דבקותנו המיוחד בו יתברך, ומצד שני מורה על כך שהאומה הישראלית בעצם נבחרה לזה, זאת אומרת ראויה לזה, בנויה לזה, יש לה את הזכות הזאת, והיא צריכה לעשות את התפקיד הזה בצורתה שלמה. רק באמת פה הוא מזכיר לכאורה את הסוגיה של המצרים, שכשאנחנו מתרוממים, אז המצרים חייבים להיות מוקים. למה? אז הוא אומר שעבודה זרה היא מאופיינת בארבע. עבודה זרה נלקט בארבע. כך הוא אומר, ואחרי זה הוא מבין שגם במתן תורה זה ככה, יש ארבע לוין בדיבר השני, שתמיד זה כנגד ארבע. אז הוא בספר תפילת סולו מסביר את זה, שזה כנגד מה שאנחנו מכירים מארבע המפורסם, שעבודה זרה היא מוציאה מאחדות. זה המהות שלה. שם הוא מעריך מאוד לדבר על זה, גם שם הוא עומד את כמה דברים, אבל העבודה זרה עניינה היא ההפך הגמור של כל התהליך שאנחנו רוצים עכשיו לעשות. לכן בראש הרב אליעזר, פרק למדי, משחור חו לכם צון, אתם חייבים להתרחק מעבודה זרה, איך אפשר לדבוק באחדות כשאתה עסוק בעבודה זרה? עבודה זרה עניינה זה הפך האחדות. זה עבודה שמייצרת עכשיו תובנה שהקדוש ברוך הוא לא כולל את הכל. יש כל מיני גוונים בעולם, יש כל מיני כוחות בעולם, אלה עובדים לאש, אלה עובדים למים, הם יודעים שמה מחבים את האש, הם עובדים לאש, זה הנקודה שלנו בעולם. זה מזכיר את מה שקראנו עכשיו פרק סמך, כל אומה יש לה את השר שלה. זה שייך לאומות העולם. הם שייכים לעולם ריבועי, לעולם ניגודי, אבל האומה הישראלית היא צריכה להשתייך לעולם אחדותי. ולכן כל המציאות הזאת של עבודה זרה היא אנטיתזה למהלך שקורבן הפסח עכשיו מייצר בעולם, ולכן חייב להיות שבלואים צריך למצוא שפטים, כי אם האחדות האלוהית עכשיו מתגלה בעולם, אז לכן חייב להיות שכל משהו אנטי-אחדותי, אנטי-אחדות האלוהית, אז הוא עכשיו יוקה וינגף גם הם וגם עובדיהם, אבל בעיקר עיסוק פורים שזה בהם, בעבודה זרה עצמה, גם עובדיה צריכים לנגף, אבל בעיקר זה העבודה זרה, זה הנושא שלנו פה, בגלל שהעבודה זרה, אני חושב את זה שהוא רוצה לרמוז, היא ממש עכשיו מתהפכת לחלוטין אל מול האחדות האלוהית. ואז באמת הוא חוזר כאילו לסוכר לסיים את הפרק, בנושא שלנו, אברהם אבינו הוא המתנשא לכל הראש. אם אתם זוכרים פרק אבטט, הוא דיבר על המושג מתנשא, הוא דיבר על המשיח, על משה ועל אברהם, שדיבר על השם רוכבים על החמור, שלושה רכבו על החמור, אברהם על החמור, משה והמשיח לעתיד לבוא רכב על החמור, וגם שם הוא אמר רכיבה על החמור, כוונה התנשאות מעל החמור, מציאות שייכת לעולם, החמור מייצר את העולם התחתון, עולם החומר, ואנחנו אבותינו מעל זה. אז כך אומר פה בהגדרה הזאת, אברהם הוא המשקוף. למה דווקא המשקוף? אברהם הוא ראש מתנשא על כל בני האדם. אברהם יצר מציאות מחודשת בעולם, שבה לאברהם שראינו בספר הזה זכויות מיוחדות בתור הראשית, בתור ההתחלה של כל התהליך הגדול הזה של האבות, בתור מי שיצא מהעם לא היה, יצר איזושהי מציאות מחודשת כזאת. אז זה אברהם אבינו פה מסיים בתוך כל זכות האבות. רואים שאברהם הוא מיוחד, גם בהסבר של המדרש, אברהם ושרה ביחד, הם מייצגים גם את הצד האחדותי. אברהם הוא המתנשא המיוחד, והאבות באים לתמוך אותו, לעזור לו, להחזיק אותו בעצם, לפי זה יוצא שכל המשולש הזה, הכל אברהם הוא המרכז שלו. אז זה, אני חושב, זה זכות האבות שלו, אבות מיוחדים. זה נדמה לי עיקר קורבן הפסח, הוא מזכיר עוד קצת את קורבן הפסח, אבל זה היה עיקר העיסוק שלו בקורבן הפסח. בפרק הבא הוא ימשיך את זה טיפה, והוא יעבור בעיקר למכת הבכורות, ואחרי זה לעוד הערות סביב סיום פרשת בו של הפטר, איך הוא כבר נכנס? בפרק למצאת הוא יחבר לזה את התפילין. רואים שאי אפשר לצאת ממצרים בלי תפילין. עוד לפני פרשת בשלח, אז מופיע הקדש לי והיה כביחה, פרשיות התפילין הן נמצאות בסוף פרשת בו. אז זה שלושת הפרקים שנתראו לנו בעזרת השם.